שיעור זה הוקלט, נערך ומוגש עליכם על ידי כל הלשון. האזנה נעימה.
מנחות דף י"ג, מתחילים בעזרת השם, דף י"ב עמוד ב' במשנה למטה. כל דבר של עבודה יש לו את המידה, את המינון המדויק, כמה מתחייבים עליו. זאת אומרת, זה מדבר על עניין של כזית. כשאדם מקטיר כזית במחשבה פסולה, זה יכול לפסול את הקורבן, זה יכול אפילו להפוך את הקורבן להיות פיגול. עכשיו, מה קורה אם זה רק חצי כזית? אז זה לא פוסל. השאלה מה קורה כשמצרפים שתי חצאי כזיתות ביחד? ועל זה מדברת המשנה. לאכול כחצי זית, כשכהן עושה קמיצה, והוא אומר, הרי אני עושה קמיצה על מנת, שאני הולך לאכול חצי זית מתוך השיריים של המנחה, נאמר מחוץ לזמנו, מחר, מחוץ למקומו, מחוץ לעזרה. אבל רק חצי כזית. ולהקטיר כחצי זית, ועוד חצי זית, אני הולך להקטיר מחוץ לזמנו, דיינו מחר, או מחוץ למקומו, מחוץ לעזרה. עכשיו, הוא לא חשב על כזית שלם, הוא חשב על חצי כזית. חצי כזית אחד על מנת לאכול, חצי כזית אחד על מנת להקטיר מחוץ לזמנו או מחוץ למקומו. האם הם מצטרפים או לא? אומרת המשנה, לא. המנחה, הקומץ יהיה כשר, המנחה תהיה כשרה, שאין אכילה והקטרה מצטרפים. אי אפשר לצרף שיש שיעור של כזית, שחצי מתוך הכזית זה דבר שמיועד להקטרה, כמו קומץ, וחצי מהכזית זה דבר שמיועד לאכילה, כמו השיריים, ולכן כאן המנחה תהיה כשרה לגמרי. מדייקת הגמרא, טעמא דלאכול ולהקטיר. לכן אנחנו אומרים שזה לא מצטרף, כי חצי זה לאכילה וחצי זה להקטרה. לאכול חצי זית של שיריים שמיועד לאכילה חוץ לזמנו או חוץ למקומו. ולאכול דבר שאין דרכו לאכול, הוא מכוון לאכול חצי כזית מהקומץ שמיועד להקטרה חוץ לזמנו או חוץ למקומו, משמע מהמשנה שזה כן מצטרף. השתי חצאי כזיתות מצטרפות ביחד לפסול את הקורבן. את המנחה. שואלת הגמרא, והקטני רישא, במשנה הקודמת מה למדנו? למדנו דבר במשנה הקודמת שממנו אפשר לדייק, שזה לא מצטרף אפילו כשהכהן מחשב לאכול דבר שראוי לאכול, חצי כזית, ועוד חצי כזית דבר שאינו ראוי לאכול. איך מדייקים את זה? המשנה הקודמת כותבת את הלשון הבאה. והקטני רישא. מה כתוב בתחילת במשנה הקודמת? המשנה הקודמת אומרת ככה. לאכול דבר שדרכו לאכול. מה קורה אם הכהן מחשב שהוא עושה קמיצה על מנת שיוכלו מחוץ לזמנו או מחוץ למקומו דבר שמיועד לאכילה, ולהקטיר דבר שדרכו להקטיר, או שהוא קומץ על מנת שיקטירו את הקומץ שמיועד להקטרה מחר או מחוץ לעזרה. אז אומרת המשנה שהמנחה תהיה באמת פסולה או פיגול, תלוי אם המחשבה, אם אחרי שבת חוץ למקומו זה יהיה פסול, חשבת חוץ לזמנו זה יהיה פיגול. ככה המשנה אומרת. עכשיו נדייק מהמשנה. דבר שדרכו לאכול, אם דווקא אם הכהן מחשב שהוא עכשיו עושה קמיצה על מנת לאכול דבר שדרכו לאכול מחוץ לזמנו לדוגמה, אז זה באמת יהיה פיגול. אבל שאין דרכו לאכול, לא, זה לא מצטרף. אז משמע מהמשנה שלנו, שכשכהן מחשב לאכול דבר שמיועד להקטרה, חוץ לזמנו, חוץ למקומו, במשנה הקודמת משמע שזה לא מצטרף, משנה שלנו משמע שזה כן מצטרף. אומרת הגמרא, מן תנא, מי הדעה שסוברת שאכילת קומץ מצטרפת, אפילו שקומץ מיועד להקטרה, והוא מכוון על האכילה? אמר רבי ירמיה, אמני רבי אליעזרי, הדעה שאומרת את ההלכה הזאת, שאפילו אכילה של קומץ שמיועד להקטרה מצטרפת לאכילת שיריים שמיועדת לאכילה. איפה רואים שככה סובר רבי אליעזר? דאמר מחשבין מאכילת אדם לאכילת מזבח. אדם יכול לחשב שהוא הולך להקטיר את השיריים. הוא מחשב למשל שאת השיריים שמיועד לאכילת אדם, הוא הולך להקטיר את זה ולתת למזבח, כי הוא יכול לאכול את זה על ידי שהוא הקטיר את זה למזבח, חוץ לזמנו, חוץ למקומו, וזה נחשב באמת מחשבה שיש לה תוקף. אותו דבר גם להפך. ומאכילת מזבח לאכילת אדם, אדם יכול לחשב שהוא הולך לאכול את הקומץ שמיועד למזבח, הוא חושב שהוא הולך לאכול את זה אחרי זמנו לאכילת אדם, והמחשבה הזאת יש לה תוקף. לתנן, איפה רואים שככה סבר רבי אליעזר? משנה אומרת ככה, הקומץ את המנחה לאכול דבר שאין דרכו לאכול, ולהקטיר דבר שאין דרכו להקטיר, כאשר דהיינו שמכיוון שהוא חישב מחשבה פסולה על אכילה של דבר שלא מיועד לאכילה, או על הקטרה על דבר שלא מיועד להקטרה, אז למחשבה אין שום תוקף לפי דעת הנקמה. אבל מה סובר רבי אליעזר? ורבי אליעזר פוסל. מה רואים? שרבי אליעזר סובר שגם כשהכהן מחשב לאכול דבר שבכלל לא מיועד לאכילה, זה מיועד להקטרה על המזבח, בכל זאת יש לזה תוקף. מה חשבת? שאתה הולך לאכול את זה חוץ לזמנו? אז זה פיגול. חוץ למקומו זה פסול, אבל זה בכלל לא דבר שמיועד לאכילה. לא משנה, המחשבה הפסולה נתפסת על אותו דבר שלא מיועד לאכילה, אלא מיועד להקטרה. כך סובר רבי אליעזר, ולפי שיטתו הולך את המשנה שלנו. אומרת הגמרא, זה דעתו של, לדעה הראשונה של רבי ירמיה, שהמשנה שלנו הולכת לפי רבי אליעזר, ולכן מצטרף מחשבה של אכילה, דבר שראוי לאכילה, ביחד עם מחשבה של אכילה, דבר שראוי להקטרה, כי לפי רבי אליעזר גם דבר שראוי להקטרה, נתפס בו מחשבה אפילו של אכילה אדם. עכשיו הגמרא מביאה דעה נוספת. אביי אמר, אפילו תימא רבנן, אפשר אפילו להגיד שהמשנה שלנו הולכת לפי רבנן, שזה לא מועיל לחשב אכילה, שהולכים לאכול חוץ לזמנו, דבר שמיועד להקטרה, זה לא מועיל. ובכל זאת, המשנה שלנו יש לה הסבר. איך מסבירים את המשנה שלנו? אפילו תימא רבנן, לא תימא לאכול ולאכול, דבר שאין דרכו לאכול. אל תדייק את הדיוק שדייקת, שדווקא אם הוא חושב להקטיר חצי זית, שמיועד להקטרה, ולאכול חצי זית שמיועד לאכילה, לא. אז מה אנחנו מדייקים? שאם זה דבר, דווקא לאכול ולהקטיר לא מצטרף, אבל לאכול דבר שמיועד לאכילה, ולאכול דבר שמיועד להקטרה, כן מצטרף? לא, זה דיוק לא נכון. אומרת הגמרא. אלא מה כן? אימה על לאכול ולאכול דבר שדרכו לאכול, שמצרפים שתי חצאי כזיתים בששתיהם דברים שמיועדים לאכילה. דיינו שתיהם זה השיריים שמיועדים לאכילת אדם. על חצי אחד הוא חושב מחשבת אכילת חוץ לזמנו, שהוא הולך לאכול את זה מחר, ועל החצי הכזית השני הוא חושב, אני הולך לאכול את זה מחוץ לעזרה. אז אין פה כזית שלם של מחשבה, מחשבת חוץ לזמנו או חוץ למקומו, כי על כל מחשבה יש רק חצי כזית. אבל אנחנו מצרפים את שתי החצאים ביחד. אמנם שזה לא יהיה פיגול, כי אין כאן כזית שלם של מחשבת חוץ לזמנו, אבל המחנה המשותף של מחשבת חוץ לזמנו ומחשבת חוץ למקומו, ששניהם פוסלים. כי גם כשאני אומר שהקורבן הוא פיגול, הוא על כל פנים פסול. אז אם כן, ברגע שיש פה חצי כזית במחשבת חוץ לזמנו, חצי כזית במחשבת חוץ למקומו, הם מצטרפים לפסול. אז ברגע כזה המנחה תהיה פסולה. וזה מה שלמעשה המשנה מתכוונת לדייק. ומה כמה שמלן? נו, אז אם כן, מה המשנה שלנו מחדשת, מה שלא התחדש במשנה הקודמת? הבעד יקטני לה, זה כבר כתוב מפורש במשנה הקודמת, לאכול כזית בחוץ וכזית למחר, זה פשוט. כזית למחר וכזית בחוץ, זה פשוט שזה פסול. אבל אפילו כחצי זית בחוץ וכחצי זית למחר, או כחצי זית למחר וכחצי זית בחוץ, פסול ואין בו קראת. אז אם כן, מה אנחנו רואים? שבאמת שתי חצאי כזיתים, שעל כל חצי כזית חושבים מחשבה אחרת, חצי אחד חושבים חוץ לזמנו וחצי שני חושבים חוץ למקומו, זה פסול, זה מצטרף. אמנם אין בו כרת, כי אין פה כזית שלם של מחשבת חוץ לזמנו, אבל את הרעיון שמצרפים שתי חצאי כזיתות, שבכל אחד מהם יש מחשבה אחרת פסולה, מצרפים אותם למחשבה פסולה אחת. כבר ראינו במשנה הקודמת, אז מה המשנה שלנו מחדשת ומוסיפה? אומרת הגמרא, הטו למה לי? אי לאכול ולאכול דבר שאין דרכו לאכול. אם אתה רוצה לומר שמדובר פה שהוא מחשב לאכול ולאכול דבר שאין דרכו לאכול, כמה שמלן מצטרף שחצי שיריים וחצי קומץ מצטרפים ביחד, זה לא חידוש, כי למה? למדנו את זה כבר מרישה שם התמינה, זה כבר למדנו שזה לא מצטרף, למדנו שזה לא מצטרף דבר שחצי כזית של שיריים וחצי כזית של קומץ, הם לא מצטרפים, כך למדנו כבר ברישה. למה? כי רק דבר שדרכו לאכול מועיל בו מחשבת אכילה, אבל דבר שאין דרכו לאכול לא מועיל בו מחשבת אכילה, אז זה לא יכול להיות שהמשנה שלנו מחדשת. אז מה כן תגיד? היא לאכול ולהקטיר, דיינו את זה, זה גוף הוא רוצה לחדש לנו, שלאכול ולהקטיר לא מצטרף. אולי זה החידוש באמת, עצם זה שזה לא מצטרף. נו, מדיוק הדרישה שם את מינה, זה אפשר לדייק מהדיוק שאנחנו מדייקים ברישה. איזה דיוק? אז הגמרא מפרשת, דשת, מה לאכול ולאכול דבר שאין דרכו לאכול? מה כשהוא חושב על דבר ש... לאכול דבר שראוי לאכילה, ולאכול על דבר שאינו ראוי לאכילה, שתיהם ביחד, אנחנו אומרים שמה? אמרת לא מצטרף, שהם לא מצטרפים ביחד, והקורבן, המנחה, לא תהיה פסולה, אלא תהיה קשרה. אז אם כן, לאכול ולהקטיר מבעיה, אז כשהוא חושב מחשבה על אכילה ועל הקטרה, וכל אחד מהם חצי כזית, וכי צריך להגיד לנו שזה לא מצטרף, זה פשוט שלא, אז מה המשנה שלנו באמת מחדשת? אומרת הגמרא, אם לאכול ולהקטיר יצטריך עלי, החידוש הוא בחצי כזית של אכילה וחצי כזית של הקטרה, זה מה שהמשנה מחדשת שהם לא מצטרפים. מה צריך לחדש? זה הרי דבר פשוט. אומרת הגמרא, סלקא דתחמינא, האטאם, כשאדם חושב לאכול חצי כזית שראוי לאכילה חוץ לזמנו, ולאכול חצי כזית שמיועד להקטרה חוץ לזמנו, אז זה לא מצטרף, מה אתה מחשב? לאכול את הקומץ שמיועד להקטרה, זה לא מחשבה נכונה, כי אתה לא, זה, אתה לא, לא צריך לאכול את, את החצי כזית הזה שמיועד להקטרה, אלא צריך להקטיר את זה לגבי המזבח. לכן זה לא מצטרף. כי אומנם מחשבה אחת היא טובה, המחשבת אכילה של אותו חצי כזית שמיועד לאכילה, באמת היא מחשבה טובה, אבל החצי כזית שאתה מעוניין לאכול דבר שראוי להקטרה, המחשבה הזאת היא מחשבה לא ראויה, היא מחשבה שהיא למעשה לא קשרה. כי, לא, כי החצי כזית שמיועד להקטרה הוא לא ראוי לאכילה, אז המחשבה הזאת היא לא מחשבה טובה. אז אם כן, אתה עמוד לא כי אורחי כאן מחשב, הוא לא מחשב דבר שדרכו בכך, כי הרי אותו חצי כזית שמיועד להקטרה לא מיועד לאכילה, אז לכן לא נתפסת בו המחשבה שהוא הולך לאכול את זה חוץ לזמנו, בשביל שזה יצטרף ביחד עם החצי כזית של הדבר המיועד לאכילה. אבל הכה, פה כשהוא מחשב חצי כזית על אכילה וחצי כזית על הקטרה, שמשהו מחשב על אכילה זה דבר הראוי לאכילה, ומשהו מחשב על הקטרה זה דבר הראוי להקטרה, זה באי כי אורחי כאן מחשב, ובאי כי אורחי כאן מחשב, בהקטרה הוא מחשב כדרכו להקטיר, ובאכילה הוא מחשב כדרכו לאכול, אימה להצטרף. אולי נגיד שהחצי כזית אכילה חוץ לזמנו, תצטרף עם החצי כזית הקטרה חוץ לזמנו, כי הרי כל אחד מהם הוא מחשב לעבוד את העבודה כדרכו, ואולי הם יצטרפו ביחד כדי שהקורבן יהיה פיגול או על כל פנים פסול, כמה שמלן שלא, שזה לא מצטרף. למה? כי דבר של אכילת אדם ואכילת מזבח, ככל אחד מהם הוא פחות מכשיעור, גם אם ביחד יש להם שיעור שלם, הם לא מצטרפים. זה מה שמלמדת אותנו המשנה השנייה, וזה למעשה ההסבר של הבעיה, מה החידוש במשנה שאנחנו למדנו עכשיו. כל פנים זה ברוך השם שעה טובה, אנחנו זכינו לסיים את הפרק הראשון של מסכת מנחות. אדרן הלך כל המנחות בשעה טובה, וישר ילכו מחיל אל חיל, נכנסים לפרק השני של המסכת, פרק הקומץ. יש כאלה קראו לזה הקומץ זוטה, זה פרק יחסית קטן. ובכן, הפרק השני של מסכת מנחות עוסק בעניין של פיגול, דיינו מחשבת חוץ לזמנו, כשהכהן חושב לאכול, שהכהן עושה אחד מארבע העבודות המעכבות של המנחה, כמו קמיצה שהוא לוקח מתוך המנחה ולא קומצו, נתינה בתוך כלי, הולכה והקטרה, הוא חושב מחשבה לאכול את אותו מנחה אחרי זמנו, המנחה הופכת להיות פיגול. וזה למעשה הפרק הבא, עוסק בדיני פיגול במנחות. אומרת המשנה, הקומץ את המנחה לאכול שיעריה, או להקטיר קומצה למתי? למחר, חוץ לזמנו. מודה רבי יוסי בזה שהוא פיגול וחייבין עליו קראת. בזה רבי יוסי מודה, איך רק מראה תבהר מה פרוש שהוא מודה, אבל לכל פנים בזה כולם מסכימים שהמנחה הופכת להיות פיגול. למה? כי יש לו מחשבת חוץ לזמנו רגילה. אם הוא מחשב להקטיר לבונתה למחר, הרי ביחד עם המנחה היו מביאים גם לבונה. אז אם הוא מחשב להקטיר את לבונתה למחר, רבי יוסי אומר פסול ואין בו קראת. למה? מכיוון שהוא מחשב בשעה שהוא עושה קמיצה על הלבונה. וקומץ ולבונה זה שתי דברים שונים, אז הם לא יכולים להצטרף ביחד. המחשבה שהכהן חושב בשעת קמיצה שהוא הולך להקטיר את הלבונה אחרי הזמן לא נתפסת על הלבונה, כי זה שתי דברים נפרדים. הקומץ והלבונה הם שתי דברים נפרדים, כמו שנראה בעזרת השם בהמשך בגמרא את דעתו של רבי יוסי. וחכמים אומרים פיגול וחייבין עליו קראת, כי אפשר כן לחשב בשעת קמיצה על הלבונה. אמרו לו חכמים לרבי יוסי, מה שינה זה מן הזבח? מה ההבדל בין שעושים קמיצה ומחשבים על הלבונה שהולכים להקטיר אותה חוץ לזמנה? למה פה אתה אומר שאי אפשר להפוך את המנחה הזאת לפיגול? מה זה שונה מזבח? הרי גם בקורבן זה שתי דברים נפרדים, יש את הדם ויש את הבשר, ולמרות זאת כשזורקים את הדם במחשבה של שעל מנת לאכול את הבשר אחרי זמנו או להקטיר את הבשר אחרי זמנו, זה כן הופך את הקורבן להיות פיגול. אמר להן שהזבח דמו ובשרו ואימוריו אחד.
כל הלשון,
גם הדם וגם הבשר וגם האימורים זה הכל חטיבה אחת של בהמה אחת. אז לכן מועיל מחשבה כשהכהן חושב בעבודות הדם שהולך לאכול או להקטיר את הבשר אחרי זמנו, שהקורבן יהיה פיגול. לעומת זאת כאן שאנחנו מדברים על הלבונה והקמיצה, זה לא דבר אחד. מה שאין כן כאן, ולבונה אינה מן המנחה. הלבונה שמפזרים מעל המנחה היא לא חלק מהמנחה, אלא זה דבר נפרד, לכן לא מועיל מחשבה בשעת הקמיצה להקטיר את הלבונה אחרי זמנה, כי זה שתי דברים נפרדים, ומחשבה על אחד לא מועילה על השני. אומרת הגמרא, למה לי למתנאי מודה רבי יוסי בזו? הרי כל המחלוקת שלו זה רק בלבונה, אז מה פירוש שהוא מודה בזה? פשוט שהוא מודה בזה, כל המחלוקת שלו זה רק בלבונה. הרי בהמשך הוא אומר, לבונה אני סובר שלא יועיל מחשבה בקמיצה על הלבונה. אז למה אבל שנחשוב שגם כשהכהן עושה קמיצה על מנת לאכול את השיריים או להכיר את הקומץ חוץ לזמנו, למה שיהיה לי צד להגיד שרבי יוסי לא מודה בזה שהמחשבה תועיל? פשוט הרי מה שהוא סובר שלא מועיל זה רק לגבי קומץ על הלבונה, כי זה שתי דברים נפרדים, אבל ודאי שקומץ על השיריים או על הקומץ ודאי שמועיל. עונה הגמרא, משום דקבה אלה מתנסיפה להקטיר לבונתה למחר, רבי יוסי אומר פסול ואין בו קראת. מכיוון שרוצים להגיד את זה בהמשך, מהו דתימה, אתה היית יכול לומר תאמה דרבי יוסי משום דקסבר אין מפגלים בחצי מתיר ואפילו ריש הנמי. אתה היית חושב שהסיבה של רבי יוסי למה הוא אומר שכשהכהן עושה קמיצה והוא חושב שאת הלבונה הולך להקטיר אחרי זמנה, אז הלבונה לא תהיה פיגול, היית חושב שמכיוון שהרי כשבאים להתיר, באים להקריב מנחה, יש שתי דברים שמתירים את השיריים לאכילה לכהנים, הקומץ שהכהן קומץ מתוך המנחה והלבונה שאוספים מעל גבי המנחה ומקטירים אותה על המזבח. אז מקטירים גם את הקומץ וגם הלבונה, שתיהם ביחד מתירים את השיריים לאכילה לכהנים. אז אם כן יוצא ש כל אחד מהם, הקומץ או הלבונה, הוא חצי מתיר, הוא חצי, כי צריך גם את הקומץ וגם את הלבונה. הייתי חושב שרבי יוסי אומר שלא מועיל כשחושבים על הקומץ, בשעת קמיצת הקומץ, שזה על מנת לאכול את זה על מנת להקטיר את הלבונה אחרי זמנה, זה לא מועיל לפיגול, מכיוון שהלבונה זה רק חצי מתיר, אז אי אפשר לחשוב מחשבת פיגול רק על הלבונה לבד, אלא רק אם חושבים גם על הקומץ וגם על הלבונה מחשבת חוץ לזמנו, רק אז זה יפסול את המנחה. אולי נאמר שזה הסיבה של רבי יוסי, שסובר שאין מפגלים בחצי מתיר, דהיינו שאי אפשר לחשוב מחשבת פיגול רק על הלבונה לבד, אלא צריך את כל המתיר, שזה גם הקומץ וגם הלבונה. לכן, הייתי חושב שאפילו ברישה, שכשאדם קומץ, שהכהן קומץ את המנחה על מנת לאכול שיריה או להקטיר את הקומץ של המחר, וזה גם רבי יוסי יגיד, זה רק הקומץ, זה רק חצי מתיר, אז אם כן זה גם כן לא יהיה פיגול אולי נאמר, כמה שמלן, לכם מלמדים אותנו שלא, דבה מודה, שבזה רבי יוסי מודה שכן מועיל מחשבה על הקומץ לפסול את כל המנחה. למה? מכיוון שהטעם של רבי יוסי זה לא בגלל שאין מפגלים בחצי מתיר, אלא הטעם שלו הוא שונה לגמרי, כמו שנראה בהמשך. ובכן, מהו באמת כן הטעם של רבי יוסי? אומרת הגמרא, למדנו במשנה להקטיר לבונתה למחר, רבי יוסי אומר פסול ואין בו קראת. שברגע שהוא מקטיר את הקומץ על מנת שאת הלבונה יקטירו מחר חוץ לזמנו, אז אין פה קראת, זה לא נחשב פיגול, אלא זה סתם פסול, יש פה פסול כמו פסול רגיל. אומרת הגמרא, מה באמת היה הטעם של רבי יוסי? אמר ריש לקיש, אומר היה רבי יוסי, אין מתיר מפגל את המתיר. כשמחשבים בשעת עבודת הקומץ על הלבונה, שזה למעשה שתי מתירים, הם שתי המחותנים, אפשר לקרוא לזה ככה, שמתירים את המנחה. בשביל להתיר מנחה את השיריים לאחל הכהנים, צריך להתיר גם את הקומץ וגם את הלבונה. אז אם כן, שתיהם הם מתירים. אז אין מתיר מפגל את המתיר. זאת אומרת, אם אדם, הכהן חושב בשעת הקטרת הקומץ על הלבונה, מחשבת פיגול שיקטיר אותה חוץ לזמנה, זה לא מפגל את המתיר, זה לא יחשב פיגול. זה למעשה הטעם של רבי יוסי, ששתי מתירים בשעה של הקטרת אחד מהם אי אפשר לפגל את השני. ולכן, ברגע שקמץ את הקומץ, חישב על, וחושב באותו זמן על הלבונה, מחשבת חוץ לזמנו, אז ללבונה לא הופכת להיות פיגול. זה הטעמו של רבי יוסי. וכן אתה אומר בשני בזיחי לבונה של לחם הפנים, שכדי להתיר את כל 12 הלחמים, לחם הפנים שנמצאים על השולחן בתוך ההיכל, צריך להקטיר את שתי הבזיחים, שתי הכלים שבפנים יש את הסממן שנקרא לבונה, על גבי המזבח החיצון. כל אחד מהבזיחים הוא מתיר, יש פה שתי מתירים. אז אם חשבו בשעת אחת מהקטרת אחד מהבזיחים, מחשבת פיגול על הבזיח השני, זה לא נהיה פיגול לבזיח השני, כי אי אפשר בשעת מתיר אחד לפגל מתיר אחר. זה כן אתה אומר לגבי שתי בזיחי לבונה של לחם הפנים, כמו שאמרנו, שאין מתיר מפגל את המתיר. שואלת הגמרא, מהי וכן אתה אומר? מה החידוש לגבי לחם הפנים? מהו דתימה? אתה היית יכול לומר אולי? טעם עד רבי יוסי בלבונה, משום דלב מינה דמנחה היא. אתה יודע למה רבי יוסי סובר שכשמקטירים את הקומץ של המנחה, זה לא, אי אפשר לחשוב באותו זמן מחשבת חוץ לזמנו כדי לפגל את ה, כשעושית העבודה של הקמיצה, לפגל את הלבונה? מכיוון שלבונה זה סוג דבר אחד, וקומץ זה סוג דבר אחר. כל אחד מהם הוא ממין אחר, לכן אחד לא מפגל את השני. אבל בשני בזיחי לבונה, ששניהם באותו סוג, שניהם מלבונה, דמין הדעדה דיינינו, אימא מפגלי הדעדה, הייתי חושב שהם כן יועיל מחשבת פיגול באחד מהם כדי לפגל את השני, כמה שמלן שאי אפשר שמתיר אחד יפגל מתיר אחר. שואלת הגמרא, וממה ציטמרת דטעמא דרבי יוסי בלבונה לאו משום דלאו מינא דמנחה היא? וכי אפשר להגיד שהטעם למה קומץ לא יכול לפגל את הלבונה, זה לא בגלל הטעם שזה לא מאותו סוג, אלא זה שתי דברים אחרים, זה קומץ של מנחה סולת וזה לבונה, וכי לא זה הטעם, אלא הטעם הוא בגלל שאין מתיר מפגל מתיר. יש לי שאלה לשאול אותך. והקטן היסף, כשרבי יוסי מסביר את עצמו מה כתוב שם, מה הוא אומר? אמרו לו, שואלים את רבי יוסי, מה שינתה מן הזבח? מה ההבדל בין מנחה שעושים בו קמיצה וחושבים בשעת קמיצה לפגל את הלבונה, שזה לא מפגל את הלבונה, מה זה שונה מזבח? למה בזבח כשזורגים את הדם עם מחשבה להקטיר את האימורים אחרי הזמן, זה כן מפגל את הקורבן? אמר להם רבי יוסי, ענה לרבנן, אתם יודעים מה ההבדל? פשוט מאוד. הזבח דמו ובשרו ואימוריו אחד, זה הכל למעשה בהמה אחת, אז לכן מועיל מחשבה בדם על הבשר, כי זה הכל אותו גוף. אבל ולבונה אינה מן המנחה, לעומת זאת לבונה זה לא מאותו מין של המנחה, כי המנחה עשויה מסולת ולבונה זה סוג סממן שנקרא לבונה. רואים שמה הטעם של רבי יוסי, שלמה לא מועיל לפגל בשעת הקומץ על הלבונה? כי זה לא מאותו מין, ככה הוא בעצם עונה לרבנן. אז למה אתה אומר שהטעם של רבי יוסי זה בגלל שאין מתיר מפגל מתיר? אומרת הגמרא, באמת הטעם הוא כן כמו שאמרנו בהתחלה, שטעמו של רבי יוסי שכשעושים קומץ חושבים מחשבת פיגול על הלבונה, זה לא מפגל את הלבונה, זה בגלל שאין מתיר מפגל מתיר, כמו שאמרנו. אז אם כן, מה באמת ההסבר? מהי אינה מן המנחה? אומרת הגמרא, מה שרבי יוסי התכוון להגיד לרבנן, הכוונה היא אינה בעיכוב מנחה. זאת אומרת, זה לא חלק מהעיכוב שמעכב את המנחה, דהיינו אינה בעיכוב מנחה דלאו כי איכי למעכב לו קומץ לשיריים. זה לא כמו שהקומץ מעכב את השיריים, שעד שלא מקטירים את הקומץ מהמנחה, הכהנים לא יכולים לאכול את השיריים. אז אותו דבר גם, כן, דלה, דקמה דלא מתקטר קומץ, לא מתאח לישיריים, כמו שהסברנו. אך הנמי נאמר שמעכב לה ללבונה, שכל זמן שלא הקטירו את הקומץ, לא יכול גם להקטיר את הלבונה. לא, אפשר גם להקטיר את הלבונה לפני הקומץ, אפשר להקטיר את הקומץ לפני הלבונה. הם לא מעכבים בסדר אחד את השני. אלא, אי באי, היי מקטר ברישה, אם הוא רוצה יכול להקטיר קודם את הסולת, את הקומץ, ואי באי, היי מקטר ברישה, אם הוא רוצה יכול קודם להקטיר את הלבונה בהתחלה. אותו דבר גם לגבי הבזיחי הלחם הפנים, בזיחי הלבונה של לחם הפנים. אפשר להקטיר קודם את הבזיח הראשון, אפשר קודם להקטיר את הבזיח השני, לכן אחד מהם לא מפגל את השני. עכשיו הגמרא עוברת לבאר דעת רבנן שחולקים על רבי יוסי, והם סוברים שכן מועיל מחשבת פיגול שחושבים על הקומץ כדי לפגל גם את הלבונה, מה הם יסברו? ורבנן, הם גם כן מסכימים עם רבי יוסי לגבי זה שאין מתיר מפגל מתיר, אבל מה? כי אמרינן אין מתיר מפגל את המתיר, אנה מילה אחד, לא יקעבו בחד מנה, דווקא אם הם לא נקבעו בכלי אחד, כמו שתי כבשים למשל של חג השבועות, שכל כבש הוא בנפרד, אז באמת מתיר אחד לא מפגל את המתיר השני. אבל במקרה שהם כן יקבעו בכלי אחד, כמו לגבי מנחה שפזרו לבונה והם באותו כלי התקדשו, איך דיקבעו בחד מנה כחד דמי, אז הם כן יחשבים כמו דבר אחד. זאת אומרת שהם סוברים גם שאין מתיר מפגל מתיר, אבל זה מדובר דווקא כשזה בשתי כלים, אבל כשזה בכלי אחד, כן אומר שלמשל הקומץ שהוא מתיר אחד, יפגל את הלבונה שהוא המתיר השני, מכיוון שהם התקדשו בכלי אחד. עוברת הגמרא עכשיו לנושא נוסף. אמר רבי ינאי, ליקוט לבונה בזר פסול, אדם שהוא לא כהן, שהוא מלקט את הלבונה מתוך המנחה, פוסל את המנחה. אומרת הגמרא, מה הייתה, מה באמת הסיבה? אמר רבי ירמיה, משום הולכה נגעו בה, מכיוון שהוא אוסף את הלבונה, הזר, זה נחשב כאילו שהוא עשה הולכה לאותו לבונה. למה זה נקרא הולכה? סבירה הגמרא, כסבר, רבי ינאי סובר, הולכה שלא ברגל שמה הולכה. זאת אומרת, כשהם הוליכים את אחד מהקודשים בשביל לעשות איתם עבודה, אז אליו דווקא שהולכים ברגליים ומקרבים את אותו קודשים אל המזבח, לדוגמה, רק זה נקרא הולכה. אלא גם כשהם הוליכים עם היד ועומדים במקום אחד ומעבירים ממקום למקום, זה גם נחשב הולכה. אז כאן כשהזר לוקח את הלבונה שהיה מפוזר בתוך על המנחה, מפוזר, הוא מקבץ אותו, אז למעשה הוא גם כן עושה סוג של הולכה. זה דבר אחד, והולכה בזר פסולה. ברגע שזר עושה הולכה למנחה, הוא פוסל אותה, לכן זה פוסל את המנחה, זה שהזר אסף את הסממנים של הלבונה. אמר רב מרי, אף ענן נמי תנינה, יש לי באמת ראיה מהמשנה, לדין של רבי ינאי, שליקוט הלבונה נקרא עבודה וזה פוסל את המנחה. זה הכלל, כל הקומץ, או ונותן בכלי, את הקומץ של של המנחה, והמוליך והמקטיר, כל אחד מהם נקרא עבודה חשובה. אומרת הגמרא, בשלם הקומץ היינו שוחט. העבודה של קמיצת הקומץ מתוך השיריים זה כמו שחיטה שמבדילה בין החלק של המזבח לבין החלק שנאכל. זה מקביל לשחיטה. הקמיצה והשחיטה מקבילים. אותו דבר, מוליך נמי היינו מוליך. הולכה של ה קומץ אל המזבח, להקטרה, זה כמו הולכת אדם אל המזבח לזריקת אדם. אותו דבר, מקטיר היינו זורק, הקטרת הקומץ, זה כמו זריקת אדם על המזבח, שנותנים את החלק של המזבח עליו. אבל נתינה בכלי, אלא נותן בכלי, מייקה, ואיזה עבודה עושה האדם שנותן את הקומץ בתוך הכלי? הרי זה לא דומה לקבלה. אי למה משום דדמי לקבלת אדם בכלי? זה הרי לא דומה. מי דמי אתם בקבלת אדם, ממילא זה נכנס לתוך הכלי. אבל הכה, כשקיל ורמי. במקרה של קמיצה, הוא לוקח ומכניס לתוך הכלי. זה לא שהקומץ נשפח לבד לתוך הכלי, כמו בדם שנשפח לבד לתוך הכלי. אז זה לא דומה לקבלת אדם. אלא, משום דכיוון, דלוסגיה לדלו עבדלה, כיוון שלא שייך לעשות את העבודה של המנחה בלי שיקחו את הקומץ והכניסו לתוך הכלי, אז על כורכך עבודה חשובה היא. אז על כורכך משווה לקבלה, מכיוון שזו עבודה נצרכת, חשובה, מעכבת, אז זה חשוב עבודה. אותו דבר גם, הכנה לגבי ליקוט הלבונה, כיוון דלא סגיא לה דלא עבד לה. לא שייך שיעשו את העבודה של המנחה בלי שילקטו את הלבונה. הרי צריך להקטיר את הלבונה על המזבח. איך ילקטו? חייבים איך יקטירו את הלבונה על המזבח בלי שילקטו את זה מעל גבי המנחה? חייבים ללקט את זה מעל גבי המנחה. אז אם כן, זה גם כן עבודה חשובה. אז עבודה חשובה היא על כורכך משב אלה כהולכה. מכיוון שאי אפשר בלי ללקט את הלבונה, אז היא עבודה חשובה, אז היא כמו הולכה. והולכה שנעשית על ידי זר, פוסלת את העבודה. אז אותו דבר גם כאן, כשליקוט הלבונה נעשית על ידי זר, זה פוסל את המנחה. דוחה גמרת הראיה? לא. לעולם דדמי לקבלה. באמת נתינה בכלי זה בדיוק כמו קבלת הדם. אבל דבר אחר, עבודה אחרת, אפילו אם הוא עבודה חשובה, זה לא חייב להיות שזה באמת מעכב. וזה יקקה שלך, אז אתה שואל מה, נתינה בכלי של המנחה, של הקומץ של המנחה, זה כמו קבלת הדם, מה פתאום? זה לא דומה, אטם לגבי דם ממילא, זה נשפח לבד לתוך הכלי, והאחר לגבי קומץ, כשקיל ורמי, הוא לוקח ומכניס, אז זה לא דומה לקבלת הדם. זאת אומרת, גמר זה אותו רעיון אבל, נכון שזה קורה לבד וזה צריך פעולה מיוחדת, אבל מחדי תרווי הוא קדושת כלי הוא. שניהם אני למעשה לוקח את החלק של המזבח ומקדש אותו בתוך כלי, אם זה בדם, אני מכניס את הדם לתוך כלי שרת, ואם זה בקומץ, אני מכניס את הקומץ לתוך כלי שרת. אז אם כן, מה לי ממילא, מה לי כשקיל ורמי? מה זה משנה אם זה קורה לבד, שהדם נשפך לתוך הכלי, או שאני בפועל לוקח את הקומץ ומכניס לתוך הכלי? למעשה המטרה הסופית היא שהכלי יקדש את החלק של המזבח. אז אם כן, בשתי המקרים, קבלה בכלי היא נקראת קבלה גם לגבי הקומץ וגם לגבי דם. אבל לעומת זאת ליקוט לבונה, שזה לא חלק מהעבודה שעושים בשחיטה של קורבן או בעבודה של בהמה, אז אם כן אין ראיה מכאן שהעבודה הזאת היא מנסית על ידי זר פוסלת. אבל באמת הדין של רבי ינאי לא נופל, רק ראיה אין מהמשנה הזאת לדברי רבי ינאי. עד כאן השיעור על דף י"ג.
השיעור לא האזנתם, הוקלט ונערך עבורכם על ידי כל הלשון. אתם מוזמנים להמשיך ולהאזין בכל שעה לשיעורים והדרשות בכל התחומים ומכל הרבנים בכל הלשון.